היום אנחנו נדבר באחד השיעורים של בלבבי, אז הוא דיבר על האדם, מה האדם צריך לעשות כשהולך לו. יש לנו תקופות בחיים שהולך לנו והכל זורם והכל טוב, ברוך השם, ואנחנו מרגישים מהרה ומרגישים נפלא ולפעמים דברים מסתבכים קצת ולא הולכים, ולפעמים אתה רוצה נורא לעשות משהו טוב ולא הולך לך, הכוונות שלך טובות ואתה לא מצליח, כאילו אתה לא מצליח להגיע לאן שרצית, אתה לא מצליח לעשות את מה שתכננת, ולפעמים גם אתה לא מצליח אפילו לרצות לעשות את מה ש... אתה לא מצליח לתכנן, לא שהביצוע הוא כושל, לפעמים גם אתה במין בלבול, כן, אומרים שאין דבר יותר טוב מיישוב הדעת. כשאדם מתיישב בדעתו, אחד השיטות העיקריות של היצר הרע לקרקע אותנו, זה להכניס בנו בלבול. בלבול, הנתיבות שלום כותב על זה הרבה, שהראשי תיבות של עמלק, זה הסופי תיבות של... איך זה הולך? יש לנו את... בלעם... את בלק ובלעם. בלק ובלעם, הראשי תיבות שלהם, ההתחלה זה בל ובל, שזה בלבול, והסוף של זה, בלעם זה עם, זה עם עין מם, והבלק זה למד גוף, שזה עמלק. אז הוא אומר, עיקר הדרך של עמלק, עיקר העבודה שלו עלינו, זה לבלבל אותנו, לבלבל לנו את המחשבות, זה להסיט אותנו, כן, עבירה מלשון סטייה, החטאה, חטא מלשון החטאה, ועבירה מלשון שאתה פשוט עברת מאיפה שאתה צריך, המסלול שאתה אמור ללכת בו, אז הבלבול זה בעצם מה שמסיט אותך מהדרך, והוא נובע מאיזשהו חוסר של יישוב הדעת. מה אדם צריך, איזה עבודה אדם צריך לעשות בזמן הזה שהוא לא מצליח, כן? שהוא לא מצליח או במעשה, או אפילו במחשבות, או אפילו ברצונות, הוא לא מצליח ליישב את רצונו, לא מצליח ליישב את דעתו. אז בלבבי אז אמר שאנחנו מדברים פה הרבה על הנושא הזה שאדם צריך להגיע לחיבור. אנחנו כל הזמן שואפים לחיבור עם המציאות האלוקית, עם המציאות האלוקית שבנפשנו, שזה הנשמה. להגיע לחיבור והתאחדות של הנשמה שלנו עם חלק אלוק הממועל, עם הקדוש ברוך הוא. וכל חיבור כזה, כבר דיברנו על זה, זה הרגשה של חיבור, הרגשה של אהבה, הרגשה של השגחה, הרגשה של דבקות. וכל סטייה היא הרגשה של חיסרון, הרגשה של ריחוק, הרגשה של... האדם הנאור, האדם שזוכה באמת לעבוד בכל המצבים, זה מה שנקרא שיוויתי השם לנגדי תמיד. מה זה שיוויתי השם לנגדי תמיד? שזה תמיד יהיה שווה. מה יהיה שווה? שגם בעת עלייה וגם בעת ירידה, תדע איך להשתמש באותו מקום שבו אתה עומד ככלי של חיבור. כי בכל דבר מסתתר, כמו שהתחלנו עכשיו בשאלה, בכל דבר מסתתר קדושה, בכל דבר מסתתר ניצוץ רוחני. גם בדברים הגשמיים, גם ברגשות, גם במחשבות, וגם ברגשות החיוביים, הם כלי של חיבור, הם כלי של דבקות, וגם להפך ברגשות השליליים, גם בנפילות, גם בהם יש אפשרות של עבודה, גם בהם יש אפשרות של חיבור. אז בזמנים הטובים, האדם צריך, אמרנו, לדעת שכל מה שקורה לו, הוא צריך להפוך את זה לא לכליל של התעצמות העני, אלא להבין שכל מה שהוא מקבל, הוא מקבל כמתנה כדי שזה יהיה כלי של עבודה, כלי של התעלות וכלי של חיבור. לא לקחת את ההנאה לעצמו, כי אז הוא בעצם יוצר מסך שמבדיל וחוצץ בינו לבין הבורא. ולזכור שאני כל הזמן, התכלית שלי זה להגיע להתבטלות. כן, גם הדברים שאני מקבל, גם הרגשות הטובות, הם כלי של עבודה שאני משתמש בו. הקדוש ברוך הוא שולח לי, הקדוש ברוך הוא שולח לי השפעה טובה מן השמיים, בין אם זה השפעה חומרית, בין אם זה השפעה רגשית, בין אם זה השפעה שכלית, הבנות, השגות. אז אני צריך לדעת שהוא עושה את זה מתוך אהבה כדי ליצור איתי קשר, כדי שדרך הקשר אני אגיע להתבטלות אליו ודבקות בו. וגם כשקוראים לי דברים רעים, גם כשאני לא מצליח, גם כשאני נופל, אז מה התכלית של הנפילות האלה? גם כן לשבירת העני. זאת אומרת, גם כשאני לא מצליח, וגם כשאני בא למסור הרצאה וזה יוצא כזה, לא מרגיש שזה יצא כפי שזה יצא, או אני בא לטפל במישהו ברפואה ולא הצליח כפי שהייתי רוצה, אז זה בא לשבור מה אתה חושב שאתה, אתה חושב שאתה פה העושה את הדברים, אתה, זה בא לעזור לך להגיע להרגשה הזאת של השפלות, להרגשה הזאת של באמת מי אני, אני לבד שום דבר, אלא כל מה שאני מעביר, כל מה שאני נותן, כל מה שיש לי זה רק מהבורא. ואם הוא רצה עכשיו לקחת ממני את זה, זה סימן שהוא רצה ללמד אותי שזה לא בא ממני, כדי לעזור לי להגיע לשבירה של העני ולשפלות. אז היום אנחנו נדבר על זה מאוד צעד בדרך השם, ואנחנו נמצאים בחלק א' פרק שני של דרך השם. ובלבב היא גם מלמד אותנו את הנושא הזה של השפלות, דרך הלימוד פה של הרמח"ל, בספר שהוא כותב בספר דרך השם. אנחנו נמצאים בדף קכ"א, ואנחנו נקרא קודם את דבריו של הרמח"ל, ואחרי זה טיפונת נרחיב על זה בעזרתו של בלבבי משכן אבנה. הוא אומר ככה: ואולם הבריאה אשר התעתדה לעניין הגדול הזה, היינו לדבקות בו יתברך שמו כמו שזכרנו, היא תיקרא העיקרית שבכל הבריאה, וכל שאר מה שימצא במציאות לא יהיה אלא עוזר באיזה צד או באיזה בחינה אל התכלית. שזה מה התכלית? התכלית אמרנו להדביק, לחבר את כל הבריאה עם הבורא, לשיצלח וימצא. ועל כן הם יקראו כל שאר הבריאות תפלים לבריאה העיקרית שזכרנו. אז מסביר בלבבי, אנחנו מדברים פה על בתורה מצינו כמה דברים שיש עניין דינים של עיקר ותפל, למשל בברכות, אם יש תערובת של דברים יש עיקר ותפל, אז העיקר פותר את התפל. יש כל מיני דינים שקשורים בעיקר ותפל. אז גם פה אנחנו רואים שיש, הרמח"ל מביא פה שהאדם שהיא הבריאה שעליה בעצם דרכה, בגלל שהאדם הוא בעל הבחירה, כן? כמו שהוא כותב כאן, העיקר הוא האדם, כי לא ניתנה מציאות הבחירה, והוא זה שיכול להביא את כל העולם כולו לדבקות בבורא יתברך שמו, שהרי במעשיו הטובים הוא בונה עולמות, וחס וחלילה במעשיו הרעים הוא מחריב עולמות. ומה זה בונה עולמות? פירושו שהוא יוצר עולמות שיעשו כלים להתגלות של הבורא יתברך שמו בעולמו. זאת אומרת, בכל דבר צריך ממנו לצוץ ולהתגלות הכבוד של הבורא, כן? אשר בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, כל דבר שהבורא ברא זה כדי לגלות את הכבוד, את המציאות של הקדוש ברוך הוא. ומזכרנו בשיעור הקודם שאיך האדם הוא זה שמקשר את הכל למציאות של הבורא. אז בדברים שהוא משתמש בהם, אז כמובן ברגע שהוא משתמש בהם ככלי לעבודה שלו את השם יתברך, אז הם נעשים כלים לעבודה. אם הוא אוכל כדי שיהיה לו כוח להתפלל, אז האוכל שלו נעשה כלי לעבודה רוחנית, ועל ידי זה האוכל מתעלה דרך העבודה של האדם. ואמרנו שבדברים שאנחנו מכירים שהם כלים לעבודה, אנחנו מבינים, אבל מה בשאר כל המציאות של העולם? אז אמרנו על ידי זה שהאדם מאמין שכל דבר שנברא במציאות הזאת, יש לו איזושהי שייכות, אף על פי שאני לא יודע איך, אף על פי שאני לא יודע, אבל באמונה אני מאמין שכך הוא. ועצם זה שאני מאמין שלכל דבר יש תכלית, לכל פיפס, לכל אחד הנתיבות שלום מביא בשם הרב משה מקוברין, שאדם צריך לנסוע, כשהוא נוסע בעגלה, הוא אומר, והוא רואה שני שיבולים שנפלו בצד הדרך לכיוון מסוים, הוא צריך להאמין שזה לא סתם. זה לא סתם במקרה ששני השיבולים האלה נפלו לצד הזה. יש לזה שייכות אליו אישית. אם הוא ראה את זה, אז יש לזה שייכות אליו. מה השייכות בדיוק אני לא יודע, אבל אני מאמין שכך. אדם שחי במציאות כזאת, הוא רואה את המציאות כמעין משחק מחשב ענקי רוחני, ואז לאט לאט הוא מגלה, ומגלים לו איך, את הדרך שבה הוא צריך ללכת, את הדרך שבה הוא צריך לפעול. ועל ידי האמונה הזאת, על ידי שהוא מכליל את כל הבריאה כולה, כולל הכוכבים והרוחות והכל, הוא מאמין, הוא חי במציאות הזאת, הוא הופך את כל הבריאה ככלי של עבודה, ועל ידי זה הוא מחבר דרכו את כל הבריאה אל הקדוש ברוך הוא. וזה נקרא שאדם הוא עיקרי, וכל שאר הבריאה הם תפלים לעבודה שלו, כי הם מתעלים דרכו. ומה זה, מה עם התפלים? לשון הרמח"ל כאן מדוקדקת בתכלית הדקדוק. הוא אומר, צריך לשים לב לכל מילה ומילה, לכל מילה שמשתמש בה הרמח"ל. ומה המילים שמשתמש הרמח"ל? כל שאר מה שימצא במציאות, כלומר, כל הנבראים כולם, זוהר, תוריד פה טיפון את ה-PA, כי זה עושה כזה, וו, 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 טיפון את תוריד את ה-PA. אז כל שאר מה שימצא במציאות, כלומר כל הנבראים כולם, חי, צומח, דומם בכל העולם כולו, ולא רק בכל העולם כולו, תכף אני אראה, בכל העולמות כולם, זאת אומרת גם בעולמות שמעבר לאדם, שאדם אפילו אין לו השגה בהם, כולם הם בבחינת עוזר, באיזה צד או באיזה בחינה, אלא תכלית לשיצלח וימצא. ואז הוא, זה בעצם מה שאמרנו לפני רגע, זאת אומרת, אמרנו שעל ידי האמונה אנחנו זוכים להעלות, האמונה בדבר היא היוצרת את המעשים למעשים, וזאת ההכנה, זאת ההכנה שבעצם עושה האדם על ידי ההכנה הזאת של האמונה, הוא הופך את כל הבריאה ככלי להידבקות בבורא, הוא העיקר והוא מוליך אחריו את כל הנבראים כולם להיות כלים להידבקות. קפצנו לקוף קף ב' כבר, עברנו דף. משל למה הדבר דומה? זוהר, בוא תראה מי מחפש אותי ככה ביתר סט, ביתר עוז. סליחה שאני משתמש בך ככה. שים את זה אצלך אחרי זה. אז אנחנו קפצנו למטה כי דיברנו על זה שיעור שעבר והזכרנו את זה עכשיו, עד כמה שהוא מאמין שכל הבריאה כולה היא כלי להתגלות הבורא והוא מגלה בה את ההתגלות, הרי שהוא פועל בכל העולמות כולם. הוא בעצם הופך את כל הבריאה גם תוך אותם חלקים של הבריאה שאין לו השגה בהם, ברגע שהוא מאמין בזה הוא הופך את כל הבריאה על כל העולמות שלהם לכלי להתדבקות בבורא. אבל עד כמה שהוא לא מאמין, הרי שפעולת האדם מכפי אמונתו, וחס וחלילה אם נחלש את האמונה, נחלש תוקף הפעולה. אם כן, עבודת האדם היא להאמין שכל הבריאה כולה ללא יוצא מן הכלל היא כלי להידבקות בבורא יתברך שמו. ועצם אמונתו הופכת את כל הנבראים כולם לכלים. לכן הוא נקרא עיקר וכל השאר נקראים תפלים. ואז נמשיך בדבריו של הרמח"ל. אך הבריאה העיקרית באמת היא המין האנושי. וכל שאר הנבראים, ופה עכשיו אנחנו הולכים להתדקדק בזה ולהתעמק בזה, כל שאר הנבראים בין הגבוהים ממנו ובין השפלים ממנו, השפלים ממנו, אינם אלא בעבורו, להשלמת ענייניו, לפי כל הבחינות הרבות והשונות הראויות להימצא בהם, וכמו שאבאר עוד לפנים בסייעת הדשמיה. כאן הרמח"ל מדגיש נקודה נוספת בכלים של האדם להידבקות בבורא. עד עכשיו ראינו בדברי הרמח"ל שהאדם הוא העיקר וכל הבריאה כולה ללא יוצא דופן, ללא יוצא מן הכלל, היא כלי להידבקות בבורא. לכאורה אם האדם הוא העיקר וכל שאר הם תפלים, הרי שכל הבריאה היא נמוכה מהאדם, האדם הוא הגבוה, הוא העיקר, וכשאנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב שכשיש עיקר ותפל, אז העיקר הוא הכי גבוה, הוא הטופ של הפירמידה, וכל שאר הם בעצם מסייעים, אם הם מסייעים אז הם מתחתיו, הם נמצאים כביכול בהיררכיה מתחתיו, הם במדרגה נמוכה ממנו. אבל רמח"ל כאן כותב לשון אחר, בה מודגשת נקודה פנימית אחרת, נוספת, וכל שאר הנבראים, אומר הרמח"ל, חוץ מהמין האנושי, בין הנבראים הגבוהים ממנו ובין השפלים ממנו. כלומר, כשאנחנו מגדירים שכל הנבראים כולם הם כלים להידבקות בבורא יתברך, אין הכוונה רק לנבראים שהם נמוכים מהאדם, אלא גם לנבראים שהם גבוהים מהאדם. גם הם בעבורו להשלמת ענייניו. אז אנחנו, זה צריך התבוננות, צריך פה להבין מה קורה פה. יש פה לכאורה סתירה בהבנה הפשוטה של המילים של הרמח"ל, או בהבנה של המציאות הזאת שאנחנו עליה מדברים. כי ממילא אדם, כל הנבראים שהם נמוכים מהאדם, אז אנחנו מבינים שהם כלים בשביל האדם להידבקות בבורא. אבל איך יכול להיות שיש נבראים שהם מעליו, זאת אומרת מלאכים, כן, וספירות וכל מיני מציאויות רוחניות שהן יותר גבוהות מהאדם בהיררכיה של השתלשלות. אז איך פה הרמח"ל אומר לנו דבר שהוא כביכול צריך הסבר. הוא קודם כל אומר לנו שיש מציאות יותר גבוהה, יש נבראים שבסולם ההיררכיה נמצאים מעל האדם, ועל אף שהנבראים האלה הם נבראים, הם חלק מהעולם הנברא, הם למעלה מאדם, הם בכל זאת כלים אליו. ואז מביא פה בלבבי, מביא פה משל. קודם כל, מביא לנו את מה שכתוב בתורה, כאשר האדם יודע את הידיעה שהוא עיקר, כל הבריאה כולה תפילה, כמו שנאמר, הורדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובכל חיה רומסת על הארץ, הרי שיש לו מחייב להביא את כל הבריאה כולה לשלמות האמיתית. כן? אבל נכנס פה לסכנה. אם האדם היו נותנים לו כזה כוח של שליטה בכלל הנבראים, הרי שבעבודתו עלול האדם חס וחלילה לבוא לידי מצב של בעל גאווה, הוא המוליך ומביא, הוא העיקר, הוא הצינור שדרכו כל הבריאה, הוא האמצעי, כן? המתווך, המדיום, שדרכו כל הבריאה מקבלת את הדבקות, אז האדם יכול מזה להגיע לאוי ובוי, לתחושה של גדלות ואגואיזם מאוד מאוד גבוה. לעזור לאדם להביא את הבריאה לדבקות בבורא. הרי אמרנו שכל הבריאה, התכלית שלה בסופו של דבר זה להתבטל אל המציאות של הבורא. ומי המביא את זה? זה אותו בעל בחירה, שהוא יכול לעשות דרך הבחירה. אמרנו שרק דרך הבחירה בשיעור לפני שני שיעורים. אמרנו שאם לא הייתה את הבחירה, אז לא היה את התענוג. ואם לא היה את התענוג, אז החיבור לא היה שלם. ולכן רק דרך הבחירה שהיא מולידה. זו, אני חושב שמישהו שם מחפש משהו, אני לא יודע, תראה שם, סליחה שעוד פעם אני מתזז אותך, אז רק דרך הבחירה אפשר להביא לדבקות השלמה, כי היא זאת שמולידה את התענוג, ובעל הבחירה היחיד במציאות הזאת, זה האדם, ולכן דרך הבחירה של האדם, כל העולמות צריכים לעבור, ואז יש פה לכאורה סכנה מאוד מאוד גדולה, שהאדם מזה יגיע, אני בעל הבחירה, כולם תפילים אליי, אפילו המציאות הגבוהות ביותר, אז מזה יכול לבוא באמת לתחושה מאוד מאוד מסוכנת של גאווה ועליונות. ובאמת, מבחינה זאת אנחנו מוצאים באמת באדם הראשון, שבהתחלה המלאכים ראו את האדם הראשון, שכתוב שהיה עקבו מכה את גלגל חמה, היה מציאות רוחנית מאוד 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 גבוהה, והמלאכים חשבו שזה לוקות, ורצו להשתחוות לפניו, שהמלאכים סברו לומר שירה לפניו, כיוון שכביכול היה בדמות של מעלה, בצלמנו כדמותנו. ואם כן, כשם שהקדוש ברוך הוא מנהיג את כל הבריאה כולה, כך כביכול ניתן כוח לאדם להנהיג את כל הבריאה כולה לתכלית הנרצית. הוא יושב ליד ההגה, הוא מנהיג את כל האוטו הגדול הזה שנקרא בריאה אל התכלית, אל נקודת היד. ולכן יש חשש שמא ירצה האדם לשלוט על כל הבריאה כולה, מחמת הגאווה שבו, או שחילופין שכוח השליטה הזה יביא אותו לידי גאווה. ולכן חקק הקדוש ברוך הוא את הבריאה בצורה כזו שהאדם הוא גם מתקן גם את השפלים ממנו וגם את הגבוהים ממנו. זאת אומרת שהוא יצר מציאות שהיא גבוהה מהאדם. למה? כדי שאדם עדיין יהיה לו איזושהי בחינה של התבטלות לגבוה ממנו. גם אם אין לו עדיין התבטלות להשם יתברך, ותכף נראה שזה כמו שאמרנו, כל דבר שקורה לי לא טוב, אני צריך לדעת להשתמש בזה למה? לשפלות. כל דבר שלא קורה לי על דרך הישר, או כל מישהו שהוא הקדוש ברוך הוא נתן לו כרגע הנהגה עליי, פה מדובר על אנשים, על מציאות גבוהות, על, על, על מלאכים, על ספירות, אבל כמובן שזה יורד גם לדברים הנמוכים ביותר, זאת אומרת, יש לי בוס, כן? יש לי בוס, יש לי אישה, כן? יש לי אנשים, יש לי ראש ממשלה, יש לי, כן, כנסת, יש חוקים במדינה, זאת אומרת, אני לא יכול להתנהג איך שאני רוצה, למה? כי בכוונה הקדוש ברוך הוא חקק את הבריאה בצורה כזאת, יש פירוש מאוד מאוד יפה על החטא של נדב ואביהו, שהיו הבנים של אהרון, וכתוב שהם כתוב שהם הקריבו אש זרה לפני הקדוש ברוך הוא, זה אש באמת שהם בעצם הציתו, הם הדליקו אש בבית המקדש, ובאמת זה היה אש שאחרי זה עתיד משה לגלות שאפשר להביא אש מהידיעות, אפשר להביא אש מלמטה, אבל משה עדיין לא אמר את זה. ולכן הם היו מבחינת מקום נשמתם יותר גבוהים ממשה רבנו, והם כבר השיגו, ככה כותב מנתיבות שלום, הם השיגו בעיני רוחם כבר שאפשר להביא אש מן הידיעות, אבל משה הוא קיבל את ההנהגה, ומשה עוד לא אמר את זה. ואז מה מראה לנו, אומר הנתיבות שלום? שהקדוש ברוך הוא בחר מנהיגים. הוא בחר שמשה הוא זה שיוריד את התורה לעם ישראל, וכל עוד משה לא אמר את זה שניתן, שאפשר, אז עדיין אסור לעשות את זה. והם היו במצב שהם חשבו שהם כבר יותר גבוהים, ולכן הם כבר חשבו שאפשר להביא אש מהידיעות, אפילו שמשה לא אמר, ועל זה, על זה הם בעצם מתו. למה? כי הם לא התבטלו להנהגה של משה רבנו. וזה לימוד בכלל לאדם שנמצא, אנחנו תמיד בכל הרבה מקומות בחיים, אנחנו נמצאים מתחת למישהו, כן? מתחת למציאות שבה, שמונהגת על ידי מישהו שהקדוש ברוך הוא כרגע, בחר כרגע להניג אותה. כמובן שיש גם דרכים לשנות את ההנהגה, וגם הם תבועים בתוך הבריאה בדרך שהקדוש ברוך הוא ברא, כמו שאנחנו מכירים גם סיפורים בתורה, על, 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 על רבן גמליאל, ושהוא התנהג בצורה לא יפה ולא מכובדת לרבי יהושע, כן? רבן גמליאל היה נשיא, והוא גם היה ראש הישיבה, ומתוקף תפקידו כראש הישיבה, אז הוא אמר איך מפרשים, הוא קבע מה הדרך הנכונה ללמוד את התורה ולפרש את ההלכות, ורבי יהושע היה לו דרך אחרת, ורבן גמליאל ייסר אותו והתנהג עליו בכמה מקומות בצורה מאוד קשה, אמר לו לעמוד, זאת אומרת, שם אותו בפינה, לא שם אותו בפינה, אבל אמר לו לעמוד, אמר לו ביום כיפור שהוא סבר שיום כיפור מתי מקדשים מלכות החודש, הוא סבר אחרת משה רבן גמליאל, אז רבן גמליאל אמר לו שביום שיום כיפור חל לפי השיטה שלך, לפי מה שאתה חושב, אתה תבוא אליי עם המקל שלך ועם הארנק שלך כדי להוכיח לך או להוציא ממך שאני פה מחליט את זה. ואז החכמים הם נפגעו כביכול בשביל רבי יהושע שככה הוא משפיל אותו, והם החליטו להעביר את רבן גמליאל מלהיות ראש הישיבה. זאת אומרת, יש דרכים גם כן להעביר, וכמובן שאחרי זה הסתדר, הוא הלך והתפייס עם רבי יהושע, ורבי יהושע שהוא היה חכם מאוד וגדול הסכים לסלוח לו והחזיר אותו למקומו. אבל אנחנו רואים שהנהגה זה הנהגה, הנהגה זה הנהגה, וכמובן יש דרכים נכונות וראויות גם כדי להחליף לה את ההנהגה, אבל ההנהגה קיימת כדי שאדם שאפילו שהוא יותר גדול, יש אפילו שהוא יותר גדול ממישהו חושב שהוא כרגע מנהיג, אבל כרגע זה המנהיג ואתה צריך להתבטל על ההנהגה שלו, גם אם אתה חושב שאתה יודע יותר טוב, וגם אם אתה חושב שאתה יודע יותר. וזה בעצם מה שמנסה בלבבי להעביר לנו גם דרך הנושא הזה של האדם והמציאות שהיא יותר גבוהה מאדם. לכן חקק הקדוש ברוך הוא כך את הבריאה, כדי שתמיד יהיה לאדם, אף על פי שהוא העיקר, הוא המוליך ומביא, הוא השולט בהגה, הוא אמור להביא את כל הבריאה אל הזה, תמיד יש למעלה ממנו. ואף על פי שהלמעלה ממנו גם מונהג דרכו, אבל צריך שיהיה משהו למעלה ממך כדי שתדע שאתה קטן, כדי שתוכל תמיד להגיע בעצמך אל ההתבטלות, אל הביטול, שזה בעצם התכלית, להגיע אל אותו ביטול. אלא שכך, ונקרא את זה עכשיו בלשון מלבבי, שכך הוא רצון הבורא יתברך. אם הוא היה בורא את האדם באופן שכולם היו שפלים ממנו, הרי שהאדם היה תופס את עצמו כעיקר מוחלט וכל השאר תפלים, ואם כן היה מגיע למצב של ישות עצמית וגאווה עד כדי שחשש שינסה להידמות לבורו, שיחשב שהוא הבורא, והייתם כאלוקים מכוח הקליפה. אולם כאשר האדם יודע שיש עליונים ממנו, ואפילו אך הם נפעלים מכוחו, כן, אפילו שהוא מנהיג אותם, הרי שכאן כבר נשבר כוח הגאווה. יש פה לימוד גם כן מאוד יפה של יש הרי מחלוקת מאוד גדולה בין השיטות של בין המזרח לבין המערב. המערב סובר שהאדם הוא נמצא מעל הבריאה, והאדם הוא צריך לשעבד את הבריאה אליו. זאת אומרת, חלק מכל מה שאנחנו מכירים במציאות של העולם המערבי, זה מתוך הרגשה, תחושה או סברה שהאדם הוא העליון על הבריאה, ולכן האדם יכול להשתמש בבריאה לצורכו, כן? מה שאדם צריך הוא יכול, הבריאה היא בעצם כלי בשביל האדם לחיות, הוא יכול, הבריאה נמצאת פה כדי לשרת אותו. לעומת זאת, התפיסה של המזרח, שהאדם נמצא מתחת לשמיים, כן? אדם הוא חלק מהבריאה, והאדם צריך להתאים את עצמו לסובב. זאת אומרת, חלק גדול מהרפואה של המזרח, זה שאדם צריך להסתכל על הסביבה, על האקלים, על הטבע, וצריך להתאים את עצמו אל הטבע. האדם נמצא מתחת השמיים. והמחלוקת הזאת היא נובעת מהמבנה המיוחד של האדם, שהאדם הוא בנוי מגוף ונשמה, והגוף של האדם הוא באמת נברא אחרון. כל הבריאה קדמה לגוף האדם. לכן מצד הגוף, האדם הוא אחרון הברואים. הוא צריך באמת להתאים את עצמו אל הסביבה, אל הבריאה. אבל הנשמה של האדם היא קדמה לבריאה. כתוב שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם נשמותיהם של ישראל לפני שנברא העולם. ולכן בגלל שהנשמה קדמה אל הבריאה, הנשמה נמצאת מעל הבריאה. אז יש כביכול מין דואליות פנימית באדם. מצד הנשמה הוא צריך להיות מעל הבריאה, הוא מכופף את הבריאה, זה נקרא לשבור את הטבע, שמצד הנשמה אני צריך להתעלות מעל הטבע, אבל מצד הגוף אני צריך ללמוד להיות מתחת לטבע ולהצמיד את עצמי לבריאה. מי שלא יודע לעשות את זה נכון, שנסה לשעבד את הנשמה אל הטבע, אז כמובן שזה... ומי שעושה הפוך וחושב שאני צריך לשלוט בבריאה, אז הוא שובר את הגוף, כי הגוף באמת צריך לדעת להתאים אותו אל הבריאה. אז זה צריך... זה בעצם גם כן מה שמונח פה, שיש צד באדם שהוא מעל הבריאה, הוא מכנבד אותה, אבל יש מציאות שהיא גם כן מעל האדם, ולאדם אדם צריך לדעת מתי להשתמש, כמו שכל הזמן אנחנו אומרים, יש לו כל הזמן שני ידיים, שתי כנפיים, שהוא צריך לדעת מתי להפעיל כל אחד מהתכונות שלו. נרחיב מעט ביאור הדברים, אומר בלבבי. בתורה ישנה מצווה של יראת השם, את השם אלוקיך תירא. חז"ל אומרים לנו לרבות למה כתוב את, כל מקום שכתוב יש, כל מקום על חכמים באו ואמרו, כל מקום שכתוב יש, כתוב את בתורה, זה בא לרבות משהו. לא זוכר את השם של מי, אבל שהוא דרש את כל העתים שבתורה, ואז שהוא הגיע לעת השם אלוקיך תירא, אז הוא אמר, מה, איך יכול להיות את השם, מה זה בא לרבות? זאת אומרת, לרבות שאני צריך גם לראות מאות דברים ולא רק מהשם יתברך, אז הוא שם בצד את כל הדרשות, את כל העתים שהוא דרש בתורה, הוא שם בצד. אז גם, אני לא זוכר מי זה היה, אני חושב רבי עקיבא אמר לו, לא, זה בסדר, גם את העת הזה אפשר לדרוש. ואיך דורשים אותו? מה זה בא לרבות? זה בא לרבות תלמידי חכמים, שצריך, כמו שיראים מהקדוש ברוך הוא, כך צריך לקבל יראה ממי? מתלמידי חכמים. לכאורה, למה להתיירא מתלמידי חכמים? הרי זה יראה לעצמה. איך לומדים את זה? איך זה נדרש מעת השם אלוקיך תירא? אלא שעבודת האדם היא להתבטא לבורא. אך, כיוון שאנחנו חיים בעולם חומרי, והנשמה נמצאת בתוך גוף, לכן נתן הקדוש ברוך הוא לאדם כלים של התבטלות שהם מכוח הלבוש של החומר דווקא. הנשמה היא באמת, היא גבוהה מהעליונים, יכולה להשיג את המציאות של השם יתברך ולהתבטל אליו כי רוחנית, היא מכירה את הבורא ויש לה ביטול. אבל הגוף שהוא חומר, הוא לא, אין לו איך להתייחס אל הבורא. אז איך הוא יגיע לבחינה הזאת של היראה? אז צריך שזה יתגלה גם בעולם החומרי. אז איך זה מתגלה בעולם החומרי? לכן הקדוש ברוך הוא נתן מצווה של יראה מתלמידי חכמים. שעל ידי זה שאדם יתבטל וירא כלפי התלמיד חכם, שגם הוא נשמה אבל בתוך גוף, אז קונה את האדם את כוח ההתבטלות, הוא לומד להתבטל. כשיש לו תלמיד חכם שהוא מתבטל אליו, הוא לומד להתבטל, ואז יותר קל לו גם להאיר את הנשמה, להשתמש בכוח הזה כדי להאיר גם את ההתבטלות העליונה של הנשמה כלפי הקדוש ברוך הוא. אותו דבר מצוות כיבוד אביהם, יש בחינה של מה שנקרא, הוקש כבודם לכבוד המקום. מה זה הוקש? יש הקש בין הכבוד של ההורים לכבוד של המקום. לכאורה, אם יש מצווה לכבד הורים, למה צריך להקיש את זה, את הכבוד של ההורים לכבוד המקום? גם פה אנחנו מבינים שזה בעצם שיטה של עבודה. כדי שיוכל האדם להתרגל לכבד את הבורא, שזה דבר מופשט, הוא צריך שיהיה לו להתרגל בעולם הגשמי, בשר ודם. לכן הקדוש ברוך הוא נתן לאדם אבא ואמא, שעל ידם הוא יקנה את הקניין של איך מכבדים, ואנחנו יודעים שלכבד הורים זה הדבר בין הדברים הכי קשים שיש בעולם, שזה אחד הדברים שלומדים שכל המצווה ועושה גדול ממי שאינו מצווה ועושה. מה זה אומר? שכשיש על זה מצווה זה יותר קשה. כי לכאורה, לכבד אבא ואמא, זה היה צריך להיות הדבר הכי פשוט בעולם, כי הם הביאו אותי לפה, הם נתנו לי את החיים, הם מסרו את נפשם, קמו בלילה בשבילי, והביאו לי אוכל, ושילמו לי את הלימודים, וכמה הם עשו בשבילי, אבל כמה קשה לכבד אותם. למה? כי יש לזה מצווה. כי יש מצווה לכבד את הורים, וכל הדבר שיש עליו מצווה, איך שבגלל שאתה מצווה, כבר יש לזה יצר הרע. שלא לעשות את זה. ומתוקף היצר הרע נוצר קושי אמיתי, דווקא בגלל שקיבלתי מהם כל כך הרבה, אז להחזיר להם את הכבוד, באמת לכבד את ההורים ולתת להם בחזרה את הכבוד ואת האהבה. ולמה יש את זה? שוב, כדי מתוך התרגול הזה של לכבד את ההורים, אז להגיע להתרגל איך לכבד את המקום. זאת אומרת, על ידי זה שאני מכבד את ההורים שלי, על ידי זה שאני אני לומד על ידי כיבוד ההורים, משם לעלות איך לכבד את הבורא יתברך שמו, עד שמגיעים לדבקות בו יתברך שמו. ואז הלאה, הוא אומר ככה. והנה מחד, אנחנו מגדירים את האדם כעיקר, ואת כל הברואים כולם כתפילים. מחמד שהאדם הוא מנהיג את כל הבריאה כולה לתכלית הנרצית. אבל כפי שהבנו עכשיו, יש תפיסה אחרת. יש תפיסה אחרת שבה אנחנו רואים שיש בחינות, עולמות, נבראים, שהם יותר גבוהים מהאדם עצמו. ואז למה נקרא הוא העיקר וכולם תפלים? איך אדם יכול להבין את זה בשכל? שהאדם הוא העיקר ובכל זאת יש מציאות גבוהה ממנו. אז מביא פה בלבבי משל. מה המשל? שבבית של המלך יש הרבה שרים, יש שר אחד שאחראי, יש שר החקלאות, ויש שר התקשורת, ויש שר התחבורה, ויש שר המיסים, ויש שר, כל מלא, שר הכספים, יש מלא מלא שרים. אבל כדי שיהיה מה שנקרא ניהול תקין, כן, מנהלת תקינה של כל המערכת בבית של המלך, של הממשלה הזאת, אז צריך שיהיה סדר. אז כדי שיהיה סדר, אז המלך ממנה פקיד, כן, פקיד, שהפקיד הזה, התפקיד שלו, זה לבנות מערכת של סדר. מתי הזמן של הפקיד של השר הזה להיכנס אצל המלך? מתי הזמן של השר הזה? איך עושים את התקשורת בין השרים? כל הדברים שמסדרים את ענייני המלוכה. אז כמובן שהפקיד הזה, המדרגה של הפקיד הזה היא יותר נמוכה מהמדרגה של השרים, כי הם אלה שמנהלים בסופו של דבר והחיים. אבל בלי הפקיד הזה שהוא מוליך ומביא, והוא בעצם פותח את השערים, כן, העסקנים האלה בכנסת, שהם, אז אותו פקיד שהוא בעצם מנהל את הסדר יום של הממשלה, אז שום דבר לא היה קורה. פחות או יותר זה מה שקורה עם האדם. האדם על ידי הבחירה שלו הוא מנהיג את הבריאה. יש מצויות הרבה יותר גבוהות ממנו, יש כוחות הרבה יותר חזקים ממנו בבריאה, יש מלאכים וספירות ומדרגות מאוד גבוהות. אבל בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם את המפתחות להנהגה של כל המערכת הענקית הזאת. ואז מצד אחד יש לו, יש לו את הכוח הזה של השליטה, ומצד אחד הוא יש לו את הכוח של שליטה בבריאה. מצד שני, יש לו את האפשרות להגיע להכנעה ולביטול, פשוט על ידי כך שמבין שאני רק פקיד. אני רק איש קטן שנתנו לו את לפתוח את הדלתות, אבל אחרי שאני פותח את הדלת, אני אמנם, אם אני לא אפתח את הדלת, אז כל ההשפעה הזאת של הכוחות העליונים האלה שהם גבוהים, אני לא תגיע ולא תרד ולא תתבטא ולא תתגלה, אבל אני צריך לדעת שאני בסך הכל רק מחזיק את המפתחות, זה הכל ולא יותר מזה. כלומר, אם נבוא לדון ביד מי מופקד את ההנהגה העיקרית, יצל אותו על אדם. אבל אם נשאל מי במדרגה יותר גבוהה במלוכה, ודאי שאלו השרים. וזה בעצם המשל הזה בא לסבר לנו את האוזן, שאנחנו נבין את המשמעות של הכוח, של הבחירה של האדם, ויחד עם זאת את האפשרות של האדם, אף על פי שניתן לו כוח כזה גדול, להגיע תמיד לבחינה של ההכנעה ושל ביטול. נמשיך בדבריו של הרמח"ל, והנה, ההשכלה וכל המידות הטובות, שהם ענייני השלמות שנמצאו להשתלם בהם האדם, וענייני החומר ומידות הרעות, הם ענייני החיסרון שזכרנו, שאדם הוא שם ביניהם לקנות לו השלמות. אז הוא אומר שני דברים, ועל זה הבלבבי הולך להתעכב עכשיו. ההשכלה והמידות הטובות, ההשכלה זה השכל, החוכמה, ומידות הטובות זה, כן, יש לנו מוח ולב, שכל ורגש. אז ההשכלה זה החוכמה, כן, צריך להסתכל על השכל שיש בכל דבר, צריך לראות את החוכמה הענקית הזאת, צריך ללמוד את החוכמה של העולם, צריך ללמוד את השייכות של בין כל הפרטים בבריאה. זה הכל שכל שצריך ללמוד, שכל אלוקי, שהוא עוזר לי להתקשר ולהתקשר עם הבורא. ויחד עם זה, מידות טובות, זה לב. מידות טובות, לב טוב. אז השכל, החוכמה והמידות הטובות, לב טוב, זה ענייני השלמות. ומצד שני, ענייני החומר, שזה בעצם הצד השני, החומריות, התאוות של העולם, והמידות הרעות, זה המידות הלא מתוקנות, אז הם ענייני החיסרון שזכרנו. שהאדם הוא שם, אומר הרמח"ל, ביניהם, בין השכל והמידות הטובות, ובין החומר והמידות הרעות, והוא כל הזמן נמצא בין שני קצוות. והתפקיד שלו זה לקנות את השלמות. איך הוא קונה את השלמות? על ידי ההידבקות במידות הטובות, וההימנעות, ההתרחקות מהקלקולים ומהחסרונות. אנחנו מורגלים, אומר בלבבי, בדרכי העבודה, שיש שתי נקודות עיקריות, שני כללים בעבודת האדם, ששואף לזכות לתורה ולהיות אדם שלם. כלל ראשון, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה. כלומר, ניתוק מעולם החומר. ככל שאדם יותר מחובר, attached, כן, קוראים לזה בלשון המזרח, וזה ככל שיותר תלוי בהנאות החומריות, בפיתויים של עולם החומר, כך הוא יותר מתרחק מהמימד של החוכמה ושל המידות הטובות. כי הבהתליה, כמו שאומר, כמו שכתוב בחובת הלבבות, שהעולם הזה והעולם הבא, העולם שלנו והעולם שמעבר, עולם הרוחני, הם כשתי צרות זו לזו. צרות זה בעצם נשים. שאדם פעם היה, אדם היה מסוגל, היה יכול לשאת שתי נשים, אז שתי נשים נקראות צרות. הן צרות, הן שונות אחת את השנייה. אז ככה העולם הזה והעולם הבא, העולם הגשמי והעולם הרוחני, הם מתנגשים. אדם לא יכול להיות גם כן מחובר לחומר, ליהנות מהחומר בצורה בלתי מבוקרת, וגם להיות אדם בעל מדרגה ושכליות, כי הם פשוט זה לא, אומרים ביידיש, גייטניש, זה לא הולך ביחד. כמובן, כשרומי עולה, אז ירושלים יורדת. כשירושלים עולה, אז רומי יורדת. והכלל שני, זה עניין שאמרנו אחד, פת במלח תאכל ומים במשורה תשתה. כלומר, שאדם צריך להיות מנותק מעולם החומר. כמובן שאנחנו אומרים מנותק, זה לא אומר שאדם צריך להיות מנותק לגמרי מהחומריות. הוא צריך להיות מנותק מהתלות בעולם החומר. כי כמובן, כמו שאמרנו, הרבה, עולם החומר הוא כלי של התעלות רוחנית, רק אז אני צריך לדעת איך להשתמש בו נכון. אם אני יודע להשתמש בו נכון, ידיעת השימוש הנכון בעולם החומר הוא מתוך התקדשות, מזה שאני לוקח את המרחק הנכון, אם אני לוקח את המרחק הנכון מהחומריות, אז אני יכול להפוך אותה לכלי רוחני. אבל אם אני שוכח לקחת את ההתקדשות הזאת, את ההבדלה מעולם החומר, ואני אופ צולל לתוך עולם החומר, אז בעצם מי ש... נכנס לעולם החומר, שוקע יחד איתו. חזל נותנים הרבה פעמים את הסיפור על על האדם שמגיע בלילה, פעם היו את את המסבעות האלה, את בתי המרזח, אדם היה הולך, רואים את זה היום, האדם היה הולך בחורף, בקור, באירופה, והיה מגיע סוף סוף לבית המרזח, ושם היה תנור. אז אומרים, אדם שהעולם הזה, אומרים בחסידות, שהעולם הזה הוא כמו תנור. כמו שהיה אז בבתי המרזח. מי שיושב יותר מדי קרוב אל התנור, בסופו של דבר יישרף. כדי ליהנות מהעולם הזה בצורה נכונה, צריך לדעת לשבת במרחק הנכון מהתנור. אם אתה יודע לקחת את המרחק הנכון ולשבת רחוק מהתנור, אז אתה יכול להתחמם ממנו ולהפיק מהתנור את מה שהוא יכול לתת לך. אבל ברגע שאתה מתקרב אליו יותר מדי, בום, אתה נבלע בתוכו, אתה נשרף. אז מה שהוא מתקרן לבין פה, ניתוק מהעולם החומר, זה כמובן הניתוק מדובר על המרחק הנכון ממנו. אז זה הכלל הראשון. הכלל השני, זה דרך ארץ קדמה לתורה. ענייני מידות. זוהר, יש שם מישהו, אני חושב עוד פעם. דרך ארץ קדמה לתורה, שזוהי עבודת המידות כידוע. מה זה עבודת המידות? כתוב, שואלים למה לא התחילה התורה מספר ויקרא, שאז בעצם הקדוש ברוך הוא התחיל לתת לנו את התורה, שאז כל החוקים, כל השיטה, כל הדרך הרוחנית, מה צריך את כל הסיפורים האלה של ספר בראשית, על אברהם, יצחק ויעקב, זה הרי סיפורים. אז אומרים חז"ל שספר בראשית זה ספר המידות. זה מספר לנו על המידות. אם אמרנו מקודם, אחד זה השכלה ואחד זה מידות טובות, אז המידות, ענייני הלב, זה ספר בראשית. זה לומדים מספר בראשית, מההתנהגות של האבות הקדושים, קודם כל איך להתנהג. כי אם אתה לא יודע איך להתנהג עם המידות שלך לא מתוקנות, אתה יכול לקחת את כל התורה, ובעצם להפוך אותה לכלי של מידות לא נכונות, כמו שאנחנו רואים הלכה למעשה, שיש הרבה אנשים דתיים כביכול, אבל מבחינת המידות הם לגמרי לא מתוקנים, והם משתמשים בכוח של החוכמה של התורה בשביל לבצע דברים שלפעמים נוראים ואיומים, כי פשוט בגלל שהמידות שלהם לא מתוקנות. ולכן דרך ארץ קדמה לתורה, קודם כל תהיה בן אדם. עכשיו אחרי שאתה בן אדם, קודם כל שיהיה לך לב טוב ומידות מתוקנות, אז לתוך הכלים הנקיים האלה אפשר בעצם להכניס את השכל האלוקי. אז אמרנו, ניתוק מעולם החומר ועבודת המידות. אם כן, כדי שאדם יוכל לזכות לרוחניות אמיתית, ישנם שני תנאים. אחד זה ביטול ה-attachment לעולם החומר, והשני זה תיקון המידות הרעות של האדם. כידוע שאלו שורשי עבודה, ולכאורה אם כן, צריך לבטל את החומר, את החיבור לחומר ואת המידות הרעות ולא לקיימם. אבל בעומק, אומר בלבבי, אם נסתכל באמת במבט עמוק, זה מבט של נפרדות. מה הוא מתכוון מבט של נפרדות? אנחנו אמרנו מקודם שמכל דבר אפשר לעבוד את הבורא. להגיד שמזה לא, פה אין בורא, אז זה הסתכלות של נפרדות, זה לא הסתכלות של אחדות. אז מה כן? כאשר, כפי שנתבאר כאן בדברי הרמח"ל, שכל הנבראים כולם נבראו על מנת להתדבק בבוראם. אם כן, עולם החומר גם הוא נברא לשם הידבקות בבורא, וגם המידות הרעות נבראו לשם הידבקות בבורא. כל מה שיש לנו, גם החומר, השיא החומר, כמו ששאלת מקודם, אפילו הדברים הכי חומרים, אפילו המידות הכי מגונות והכי גסות, הם גם כן אמורים להיות כלי, התכלית שלהם זה להיות דבק בבורא. אז איך, שואל, ולכאורה בישלמה החומר, אנחנו מבינים שהוא כלי, בסופו של דבר, כל חומר אפשר להפוך אותו ככלי לעבודה רוחנית בסופו של דבר. אבל מידות רעות, שנאה, אכזריות, קנאה, כל מיני דברים כאלה, איך בהם, איך אפשר להפוך אותם לכלי של דבקות בבורא? אז בפירוש הפשוט של זה, אז אנחנו מבינים, אנחנו אומרים שהמידות הרעות הן לא ממש כלי של הידבקות, אבל המניעה מהם, כן, כשאני נמנע מסינה, כשאני נמנע מכינה, כשאני מתגבר עליהם ואני מתרחק מהם, אז בעצם זה העבודה פה, על ידי העבודה של מתי מנסות קליק, על ידי זה שאני מתרחק ומתבטל מהם. זה הפשוטם של הדברים, זה הבנת הדברים בצורה פשוטה, כי עדיין זה לא מראה איפה פה הניצוץ הרוחני שבתוכם. אבל מונח בדברים מבט יותר עמוק. האם, שואל בלבבי, האם בתוך המציאות הזאת של השיט אלפי שנין, של 6,000 השנה של העולם, 6,000 השנה הראשונות של העולם, שבהם אנחנו נמצאים עכשיו, עד שיגמר האלף השישי והתחיל האלף השביעי של אלף של משיח, האם יכול אדם עכשיו לתקן את כל המידות שלו בשלמות? כבר מבואר בספרים הקדושים שלא. אפילו על משה רבנו נאמר שהוא בא לי בכלל כעס, בא לי כלל כעס, בא לי כלל טעות, אפילו משה רבנו טעה. ולא רק הוא, מביאים חזל, מביאים לנו ספר בראשית, על כל אחד מהאבות הקדושים, לכל אחד היה איזשהו פגם. בכוונה, מראים לנו ומצביעים לנו על הפגמים של כל אחד מהרועים, אפילו הרועים הגדולים של עם ישראל, אברהם, יצחק, יעקב, כל אחד היה לו איזשהו מידה שבה הוא נפל. יש ספרים אומרים שמידה, שאתה תנסה לבטל מידה, תנסה להרוג, זה כמו במכת הצפרדעים, שהיה מכת הצפרדע, היו נותנים מכה לצפרדע, היו נוציאים ממנה שניים. אז כך אומרים, אתה רוצה להרוג מידה, אתה תהרוג את המידה, ייצאו ממנה שני מידות אחרות. אז אומר, אף שבוודאי אין לנו השגה, לא באבות הקדושים, ולא במורשי רבנו, ולא בשאר גדולי ישראל, בוודאי שחזל מגלים לנו דווקא, שהיה אצלו איזשהו פגם מידת הכעס, כמו שכתב המכתב מאליהו, הוא קורא לזה צל צילו של גוף, זאת אומרת, אנחנו לא מבינים את זה, אבל זה איזשהו צל צילו של גוף, שבכל זאת אפשר גם לייחס למשה רבנו. אין לנו הבנה איזה נקודה דקה הייתה חסרה אצל האבות הקדושים ושאר הרועים. אבל אנחנו יודעים שהיה שם איזשהו פגם דק לפי מדרגתם. איזשהו פגם דק היה שם. תמיד, תמיד, תמיד נשארת לאדם איזה נקודה דקה מן הדקה, שהוא לא מתקן אותה במידותיו. אי אפשר לתקן את הכל. למה? הדברים צריכים תלמוד מאוד. עד כמה שתכלית המידות הרעות היא לבטל אותם, כדי להגיע לדבקות בבורא יתברך שמו. למה צריך להיות מוכרח שהאדם תמיד יישאר עם איזו בחינה של מידה רעה? למה אי אפשר לתקן את הכל? למה אי אפשר לתקן את המידות לגמרי? תשובה לדבר, הם גוף הדברים שנתברו לאל. בוודאי שהמבט הפשוט על מידות רעות, שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם כדי לתקן אותם, אני צריך לתקן את המידות הרעות, להתרחק מהן, להתגבר עליהן. אבל לא בכדי, לא סתם, יצר הקדוש ברוך הוא מצב שעל אף כל מה שהאדם מנסה, על אף כל עמלו של האדם, תמיד יישאר לו נקודה דקה שהוא לא תיקן, תמיד נשאר לו איזה, ותמיד הוא נופל, תמיד זה מתעורר, כשהוא חלש, כשהוא רעב, כן, אנחנו מכירים את זה, כשכואב לי משהו, כשהוא זה, אז תמיד זה עולה חזרה, אותו, הכעס הזה, או העצבות הזאת, או הקנאה הזאת, או כל מה שיש לאדם, שהוא לא תיקן, ואז הוא רואה, וואי, לא הצלחתי, הנה, עוד פעם אני נפלתי בזה. הנקודה הדקה הזאת היא למה? כדי שתמיד תהיה לאדם התבטלות. כן? הנה, אתה רואה, אתה לא שולט בעולם, אתה לא המלך, אתה לא אלוקים, ותמיד שתהיה לך את האפשרות הזאת להגיע להתבטלות. אם במציאות היה אדם שלם באופן החלטי, הייתה לו אפשרות באמת לתקן את הכל לגמרי, זה היה מביא אותו לבחינה של גאווה, וגאווה זה ישות. כן, אני מנהיג את כל העולם כולו, אני הצלחתי לתקן את עצמי, ומתוך הגאווה, כתוב על בעל גאווה, אין עיני ויכולים לדור בכפיפה אחת, בום, ישר הניתוק המוחלט מהקדוש ברוך הוא. כדי שתמיד יהיה לאדם כוח ההתבטלות, שתכליתה התבטלות הבורא יתברך שמו, שזה התכלית, לכן יצר הקדוש ברוך הוא כמה אופנים, שתמיד יהיה אפשרות לאדם להגיע לביטול, אחד, שיש תמיד מעליו מישהו. גם פה, תמיד יש מעליו בוס, תמיד יש מעליו ראש ממשלה, תמיד יש מישהו שמחליט מעליו. תלמד שאתה לא המלך, כן? ותלמיד תראה שבמידות, כמה שאתה לא תנסה לתקן, תמיד תראה שאתה בסוף טיפול. למה? זה לא שקדוש ברוך הוא לא אוהב אותך, זה כדי להראות לך שאתה לא מלך מלכי המלכים, שאתה לא המלך פה, שתמיד בסופו של דבר יביאו לך שטיפול, למה שתלמד? לבטל את עצמך. תלמד שאתה, לבד אתה לא יכול. כדי להביא אותך לבחינה של, 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 של שפלות, שפלות מתוקנת. הנה באמת, הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לבד, תעזור לי. אם אדם היה יכול, חושב שהוא יכול לבד, הוא היה מגיע לזה, הנה, תראה, אני מתוקן את המידות שלי, לא, הנה, תראה שאתה נופל, כדי שתבין שזה לא אתה. ותמיד תפנה חזרה למעלה ותבין שיש את הקדוש ברוך הוא שמעליך. הרי תחליט כל הנבראים מהידבקות בבורא, ועל בעל גאווה אומר הקדוש ברוך הוא, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. ואם כן, מי שבעל גאווה, הוא לא יכול להיות דבוק בבורא. וכדי שאדם יוכל להיות דבוק בבורא, שזו תכלית הנרצית, הוא מוכרח להיות אדם להכיר בזה שהוא שפל, להכיר בזה שהוא כלום, וכדי שהוא יכיר בזה כשהוא כלום, תמיד נשארת לו פה נקודה שאתה הוא אף פעם לא יכול למחוק, ותמיד יש מציאות רוחנית שהיא מעליו. זהו, ברוך השם, אז מה למדנו מזה? למדנו מזה לא ליפול לייאוש. מה זה לא ליפול לייאוש? אני זוכר שפעם אחת הגעתי אמר לי את זה, אני זוכר, הייתה פעם אחת, הגעתי לאיזושהי הרצאה בחיפה, וממש ההרצאה לא הלכה, ויצאתי מהרצאה בהרגשה לא טובה, לפעמים יש הרצאות שהן, ואז ניגש אליי מי שהיה אז מנחם בורגר, הוא אמר לי, זה הקדוש ברוך הוא רוצה רק כדי לשבור את הבחינה הזאת של הגאווה, וזה באמת היה, אני מאז לוקח את זה, גם כשהדברים לא הולכים, גם כשלא כפי שאתה רוצה, גם כשלא, שתמש בזה, איך תשתמש בזה? תודה רבה, הקדוש ברוך הוא, שאתה נותן לי עוד פעם ועוד פעם הזדמנות לעבוד על השפלות שלי. באמת, אני, למה זה לא הולך לפעמים? ככה אתה רוצה, כדי משמע, כדי שאני אגל מזה לשפלות. אז בעזרת השם, שנזכה באמת לקחת את זה כצידה לדרך, ולהשתמש בזה בשביל העבודה בזמנים הקשים, בזמנים בנפילות ובקשיים, וכמובן בעליות וכשאנחנו עולים למעלה, אז גם נדע שהכל לתכלית של חיבור, הכל לתכלית של אנחנו צריכים לדעת, והתכלית של החיבור היא גם בזמני עלייה וגם בזמני הרידה, לזכור שהתכלית היא כדי להגיע להתבטלות ולשפלות, ועל ידי זה לדבקות בקדוש ברוך הוא. תודה רבה להקשבה, שבוע טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות.